והרוג איזבל את נביאי השם ואחביהם וחלקלם לחם ומים. ואליהו מכריז בהר כרמל, אני נותרתי נביא להשם לבדי וכל עם היד אי, ולא מפרסמי למלכה. לא היה בהם דלתורים, לא היה לשון הרע. בסדרי העדיפויות של היום, בהגדרות הדרגות הרוחניות של היום, אין קשר למדרש הזה. שני המובנים. אין מספיק ברור נוקב שמתייחס למושג המראות טהורות, שמברר שכשיש תורה ויש לשון הרע, כל העולם הרוחני הזה הוא חסר ומקולקל. ואין מספיק הבלטה, אין מספיק עיסוק, אין מספיק הדגשה של המושג, אפילו עובדים עבודה זרה, אבל אם אין ביניהם אדיטוריה, אין על שנה, אין לשון הרע אחד על השני, יורדים למלחמה ומנצחים. זה מתחדד בשבועיים האחרונים. הדיבור בסך הכל, דיבור יותר מתון, יותר עדין, יותר מבליט את החיובי. הדיבורים עד השבועיים האחרונים, דיבורים לא טובים. עסקים בשלילה, עסקים בהטלת דופי. זה תיקון. אנחנו רוצים לרדת למלחמה ולנצח. נצח את הרשע, נצח את הטרור. אנחנו לא רוצים שקט ושלווה. אנחנו רוצים לנצח. ולכן זה קנה מידה. יורדים למלחמה ומנצחים או לא, זה לא שאלה של הצלחות. זה לא שאלה של מה שמכונה מבחני התוצאות. אלא הגדרת היעדים. בעצם למה נלחמים? ובזיהוי החד הזה, בין מצבם של שלושת הנערים, והתפילה לבריאותם, התפילה לחזרתם, לבין הוודאות הפנימית, שהיא לא עניין היום של איזה מישהו מסוים, של איזה קבוצה מסוימת, היא רצון עממי שהוא מצוי בצבא, הוא מצוי בקרב מקבלי ההחלטות, לעשות את מלאכת המלחמה בטרור עד תומה. ואז כפל כפליים נדרשת הזהירות בלשון. לא לדבר דופי, לחסוך מילים. ואיפה כן להוסיף אותם? איפה שבמקום מטמעה נגיד שאיננה תאורה. נוסיף עוד מילה. זה חינוך גדול. ברור, אני יכול לעבור ליד המילים, זאת חוקת התורה, ללמוד אותם אחרת לגמרי. מה, למה הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לראות את המדרש הזה? אני לא יודע, אין לי מושג. כשיש לך רבע שעה להכין לימוד ולקרוא אותו פעם ראשונה כשאתה פוגש את החברים, אתה לא יכול לעבור עכשיו על כל הספרייה של כל מדרשי רבה, ראשית שמות עד דברים. מה שהקדוש ברוך הוא פותח את הספר ואומר לך, הנה פה פסקה, לך תלמד את זה מחברים שלך. אז זה הפסקה שלפנינו. אפשר לא לדעת אותה, אפשר לדלג עליה, אפשר לעקוף אותה. אפשר להיכנס אליה. ולשאול את עצמי, איפה אני יכול לשפר, איפה אני יכול לתקן, איפה אני יכול לעזור לאחרים לתקן. בנקודה הזאת, של הדיבור החיובי מול הדיבור השלילי. רבנו הרב צבי יהודה היה מאוד מדגיש את היחס בין ידיעת והבנת וקיום האיסורים של דיבורה, איסורי לשון הרע, לבין האופן שבו אדם מרוכז בדעתו בדיבור החיובי. מסתכל טוב, פועל טוב, ממילא יש פחות צורך לדבר בשלילה. זה בעצם החלק הראשון. אולי הוא קשור, אולי לא, להמשך של הפסוקים. בפרשה הזאת אנחנו נפרדים בדמות משמעותית במהלך הגאולה, בדמותה של מרים הנביאה. והדמות שהיא מאמינה גדולה במהלך האלוקי, ומאמינה גדולה בשותפות. כשהיא מקבלת את החרפות והגידופים של אבא שלה, שאחר 3 חודשים צריך לשים את התינוק שנולד ביאור, ובעצם לאן, אומר האבא, לאן נעלמה הנבואה שלך שעתידה המשפחה להוליד בן שיושיע את ישראל? הוא תופח ויורק, יורק עליה. והיא מתייצבת. מתייצבת לדעה מה יעשה לו. לשון סביל. אדם פועל שיש לו ענווה, הוא יודע שהוא רק לי. הוא לא בא לבית. זה לא הבחנה קלה, במיוחד אם המעשה הוא מעשה גדול, אינטנסיבי, יש לו ענווה. אז אם התורה אומרת לדעה מה יעשה לו, היא אומרת את זה בלשון סביל. אבל לא מתכוונת להגיד נעמוד צופים. כל אדם יכול לפעול. כל אדם יכול לעשות. בן אדם הנתיבות היום, יש לו המון פרחים, הוא רוצה לתרום אותם, לעשות עם זה משהו. מי אתה? מה אתה? למה אתה רוצה? מה מניע אותך? הוא אומר, יש לי אמא בת 90, מאז החטיפה כל היום בוכה, כל שבועיים. זה חדר ללב שלי, אני אומר, מה אני יכול לעשות? יעמדו אנשים בצמתים מחר, בתחנות מרכזיות, באיזה 15 ערים, יוזמה של הרב רפי טובין, חלקו כרטיסי משבח לצהל, לתפילה על הנערים, ופרח. אתה תורם פרחים, אלפי פרחים, במחיר פחות מסמלי. ואתה עוטף כל פרח, בצלופן, שיהיה מכובד, שיהיה נאה. זה מה שאתה מביא לעשות, זה מה שאתה עושה. וברגע שכל אחד מתעסק בשאלה, מה הוא יכול להוסיף, מה הוא יכול להשתנות, מה הוא יכול לתרום, האוויר נהיה יותר נקי. ברגע שכל אחד מתעסק בחובה של השני, ובמידת הדין, למה השני עוד לא מציע את החובה כפי ראותו של הראשון, צומחת ארוגה של לשון הרע, מיותרת לחלוטין. זה השאלה, במה עסוקים? אפשר להיות שעה וחצי בכינוס בכנסת, שיוזמת אותו חברת כנסת שולי מואלים. כינוס עם המשפחות של הנערים. יושבים ח"כים וח"כיות מכל גווני הפוליטיקה הישראלית. מכל החילוקים, ימין, שמאל, ספרדי, אשכנזי, חרדי, כל החילוקים. יש כנות בחדר. מדובר על כמה, לא על 1 ו-2. יש אחדות אמיתית בחדר. ויש גמירות דעת ללחם בטרור. ויש מחשבה ודיבור איך לעזור, איך להועיל. ויש אמירה גדולה מאוד כלפי המשפחות. אמירת תודה למשפחות. לימוד מהם. אנשים בתפקידים הציבוריים האלה לא תמיד מדברים על עצמם בסימני חולשה. ולא מעט מהם עושה מעין וידוי לפני כולם. כל זה למחרת אין לו זכר בעיתון. מתוך השעה וחצי נאמר משפט, וגם הוא נאמר בתוך הקשר של אמונה גדולה גם בצהל וגם בממשלה, עם תביעה אמיתית להגביר את הלחץ על הטרור ולנקוט בעוד אמצעים. ובתוך כל זה נאמרו כמה מילים, הערה כלפי מדיניות הממשלה. זה מה שיופיע בעיתון מכל הכנס הזה. עד שאתה לא נמצא שם שעה וחצי, אתה שומע את זה ורואה את זה במו אוזניך ועיניך, ואתה במקרה מתגלגל אליך עיתון למחרת, ואתה רואה את העוול הזה, את השקר הזה, ואתה בוכה על מה? לא על העיתונאי, או לא מעניין אותך בכלל, אלא על מיליון או שניים או שלושה, שזה ברור להם שמה שהיה בכנס זה חרפות וגידופים על הממשלה. וכל האצילות וכל הטהרה בעצם לא באים לכאורה לידי הידיעה במסגרת הזכות המודרנית הנפלאה של זכות הציבור לדעת. לא זכות, אף אחד לא מעניין אותו הציבור, עוסקים בשלילה. אם נהיה משועבדים לזה, זאת תהיה אמת המידה שלנו. ככה נסתכל על המציאות, ככה נדבר עליה. אם נהיה משוחררים, ונדע, בכלי התקשורת אין מה לסמוך עליהם, בתיאור של הנתונים. לא, אז אתה מקבל אס-אמס בשתיים בלילה, הפרשנים אומרים שנוצרו סדקים בין המשפחות לבין הממשלה. מי זה הפרשנים? ממציאי הדמיון, מנתחי הניתוחים, זה לא פרשנים. הם נחשבים ביני עצמם וביני העבדים להם מובילי ומשפיעי ומעצבי דעת קהל. אני למד פירוש חדש במושג מעצבי, גורים עצב. לא עושים עיצוב. אני לא חושב שיש להם השפעה, לא נראה לי. מפני שהגל האחור הזה, עם מה הוא נתקל? הוא לא נתקל רק עם האוזן או עם העין. הוא נתקל בנשמה. הנשמה התעוררה. אתה רואה, אחרי הדיון הזה בכנסת, מגיעה קבוצה מקריית שמונה. תינוקות של בית רבה. כיתה ב', כיתה ג', כיתה ד', ספר יסודי. מה באתם? מקריית שמונה. אנחנו רוצים להתפלל עם האימהות, עם המשפחות. עוצרת כל התהלוכה, מקום מאוד מרכזי בכנסת, מתפללים. ילדים עם המשפחות. ואז ניגש מורה אחד ואומר, תדע לך, כל יום, כל הפסקה שהיו עד סוף הלימודים, הילדים מיוזמתם, אף אחד לא ביקש, אף אחד לא יזם, אף אחד לא ארגן. כל הפסקה. חסו לחדר מסוים בבית הספר, אמרו תהילים. הגיע הצלצול, חוזרים לשיעור. ילדים, כוח של תפילה, זה הכוח הנשמתי. אבל מחר בבוקר לא יהיה מי שיספר את זה. זה לא נקרא חדשות. אף אחד לא נשך אף אחד, אף אחד לא בגד באף אחד, אף אחד לא זרק בוץ על אף אחד. שמה לספר את זה? אבל הידיעה הזאת לא תלויה בטכנולוגיה. להאמין שהעם הזה הוא עם בריא, ויש בו כוחות נפלאים. לעתים זה נראה כמו סלע. מחוספס, גס, עבה. הדבר האחרון שתחשוב שיש שם זה מים. אלוקים אומר שני דברים. יש מים. זאת חוקת התורה, זה גם להבין שהמגבלות האנושיות על מה שנראה ולא נראה, הן לא מגבילות את ההנהגה האלוקית. הדבר שני, השם אומר לדבר, לעזור למים לצאת, לא להקות על הסלע. מזה אומר ריש לקיש, החושד בקשרים לא קיים בגופו. מה פה שחושד בקשרים? לא כתוב שם משה רבנו. אף אחד לא יעיז לעשות פירושים מפירושים שונים, מה היה חטאו של משה רבנו. תחו על עוני שבת, ביום שישי תשתדלו, או מוצא שבת, תראו, כמה התעסקו בחטא משה. אם נצליח לשפוט אותו או להוקיע אותו, ירווח לנו במשהו. זה לא מה שריש לקיש אומר. הוא אומר, אתה תדע לך אם אתה חושד בקשרים, אתה לוקע בגופך. מה זה קשרים? מה אמר משה רבנו? הוא רק אמר, הם לא האמינו לי. אם היה מגיע משה רבנו היום, הוא אומר, חבר'ה, השם שלח אותי. תגיד, באיזה תלמוד תורה למדת? באיזה ישיבה קטנה קדושה? אתה בקו, אתה בגב, אתה שייך לרב ההוא, אתה שייך לרב ההוא. מי היה סופר אותו ממטר? נראה כמו מצרי. כל מה שאתה יודע בקורות חיים שלו, זה שאכל אוכל של אמא שלו עד גיל 3. זהו. היית אומר שהוא גואל? זה כל מה שאמר משה, הם לא יאמינו לי. זה הכל. ולשמר הוא כולי. מה השם אמר לו? נכון. בוא, תיקח אותות. תעשה 3 אותות. והשתכנעו. אז למה זה נקרא חושד בקשרים? אומרת הגמרא בשבת בצדיק זין, כי הם מאמינים בני מאמינים. בני מאמינים זה ברור, כתוב והאמין בהשם על אברהם אבינו, זה עובר בתורשה. מאיפה יודעים שהם מאמינים? זה שכתוב ויאמן העם. איפה כתוב ויאמן העם? בשמות פרק ד', בסופו. בתחילתו כתוב, משה רבנו אומר, הם לא יאמינו לי. כתוצאה מכך יש אותות, בסופו כתוב עושים את האותות, אחרי האותות כתוב יאמן העם. אז למה זה חושד בקשרים? זה בזכות האותות? או שהנשמה הישראלית, כשקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותה, היא מגלה גם את אמונתה. זה מה שקורה אבא של אייל הלילה, על קברו של עבד יוסף, לכל העם להתאחד. לכל העם, להאמין בקדוש ברוך הוא, זה לא המושגים החיצוניים של תורה, שבסוף יש לשון הרע וקורס הכל. זה המושגים הפנימיים. מה זה אחדות? לקחת את המשותף ולהעצים אותו. ולקחת את ההבדלים ולא להגזים בהם. זה לא צריך להיות גאון בשביל זה. צריך להיות איש אמת. ולכן הביטוי של האמונה בקדוש ברוך הוא ביטוי נשמתי, הנשמה מאמינה. הוא אומר בצדק ולבלין, אם כתוצאה מההנהגה, כרגע צריך לעשות אותות, עשה אותות. ויכול להיות שבסמיכות הפסוקים זה יהיה כתוב אחרי האותות. המילים והימנה. אבל הם לא מילים של סיבה, המושג של האותות. אלא באמת. העם מאמין מצד נשמתו. עליו קליפות, ערימות, מעטפות, זה מוסתר. אבל צריך לפעול להוריד את ההסתרה הזאת. זה מושג שכתוצאה מכך, בסוף בסוף אומרת הגמרא, אומר יש לקיש, אין סופכם להאמין, זה לא חלילה איזושהי פחיתות רוחנית. אלא לגלות את האמונה. יש דור שבו גילוי האמונה יהיה מבפנים, מהמקום היותר עמוק בנשמה. ויכול להיות שזה חלק מהפסוקים בהמשך לגבי הדמות השנייה. מרים היא באמת מסייעת. פועלת, היא מצילה את אחיה, היא לא פסיבית. ואהרון הכהן. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. אהרון הכהן, מכל אבותינו ואמותינו, בחמישה חומשי תורה, היחידי שיום פטירתו מצוין בתורה. עצם פטירתו זה מצוין גם אצל עוד דמויות. אבל יום, התאריך, א' באב, מופיע פרשת מסעה, זה יום פטירת אהרון הכהן. יכול להיות שאנחנו לא יודעים היכן הקבר שלו. יכול להיות שלא נוכל ללכת לשם בשלבים הקרובים. אז לכאורה מבחינת המושג שקברות צדיקים היום זה פחות תופס. אתה יכול להיות בהרבה מאוד מקומות הילולה של הרב הזה או האדמו"ר הזה או הצדיק והמלובן והמקובל אלוקי. יש לך הזדמנות כל שנה לעשות הילולה על אהרון הכהן. דאורייתא. אין דמות כזאת. נכון, אבל יש ממנו ספרי קבלה מאהרון הכהן. ספרי סגולות מאהרון הכהן. מה היה עושה? אומר שלום. נו באמת. הרגע אמר לנו המדרש, אל תגידו נו באמת. כי זאת חוקת התורה, בלי אהרון הכהן, יורדים למלחמה ומפסידים. מה עשה אהרון הכהן? איזה מושג זה פה? כל בית ישראל. אתה אומר, היה בהלוויה מיליון. תירגע, זה לא כל בית ישראל. על מי נאמר כל בית ישראל? על מי שנתן דרשות כל יום והרביץ תורה ברבים. אהרון הכהן, יכול להיות שעשה את זה, לא ידוע עליו. מה הוא כן עשה? היה רואה אנשים רבים. היה רודף שלום. לא היה אומר שצריך לעשות שלום. מודיע, כותב מאמר. הוא היה רודף שלום. מה היה עושה? היה הולך לבן אדם אחד משני משתתפי המחלוקת. כך אומרת אבות רבי נתן פרק י' ב'. אמר לו, תשמע, הרגע סיימתי שיחה עם הצד השני. זה לא נכון. הוא לא היה אצל האדם השני. אומר לך פסוק במלאכי, תירגע. אהרון הכהן, כתוב עליו, תורת אמת הייתה בפיו. אל תגיד, הוא לא היה. אבל הוא לא היה. מה לעשות? אומר לבן אדם השני, תשמע, הראשון, פגשתי אותו, והוא מצטער מהמחלוקת, יש לו עוגמת נפש נוראה, בוכה, מטרף את ליבו, מקרע את בגדיו. אומר הבן אדם לעצמו, נו, אם ככה, מה, אני צריך לדרוך עליו? אם הוא כבר עובר את האיסורים האלה, אני כבר פתוח. באותו דבר הולך אהרון הכהן, ואומר לבן אדם האחר. הם נפגשים ברחוב, אחים, איפה תורת אמת? כל בית ישראל, לעשות שלום בין איש לאשתו. הוא לא אמר אהרון הכהן אף פעם למישהו, תוכחה, סרחת, אף פעם. משה רבנו יקוב הדין את ההר. לא כל אחד צריך להיות משה רבנו. לא כל אחד גם צריך לשפוט את משה רבנו. יש כאלה שצריכים להיות אהרון הכהן. איך הוא משיב מאבון? איך רב יוחנן השיב מאבון את ריש לקיש? צייר לו שבעה תנורי גיהנום. אמר לו, תליסטים. בדיוק את כל התהליכים שעוברים שם, הבן אדם אמר, לא, 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 אני לא רוצה, לא רוצה גיהנום. לא כתוב בגמרא ככה. אמר לו שתי מילים. איפה אמר לו את זה? לא בבית מדרש. רבי יוחנן לא היה בבית מדרש. איפה הלך? מה עושה אדם גדול בתורה? הלך לשחות בירדן. מה אתה מחפש שם? ריש לקיש רואה, בן אדם שוחה בירדן, עם עוצמה, לא נסחף, לא תובע. הוא ריש לקיש, הוא רוצה לדעת מי זה? מה זה התופעה הזאת? קופץ לירדן, גם ריש לקיש, היה שודד. רבי יוחנן אומר לו שתי מילים. חילך לאורייתא. מילים שנקראות אמרות טהורות. תסתכל פנימה עמוק עמוק עמוק, תראה חיל, תראה אנרגיה טובה. תאמין שהאנרגיה הזאת יכולה להיות גם יוצאת אל הפועל בצורה חיובית. זה אמרות טהורות. זה תורת אמת הייתה בפיו של אהרון הכהן. היה פוגש כשהיה הולך בדרך. הוא לא היה גר רק במקום שבו הוא פוגש את האנש והבתה שלו. היה הולך בדרך, בדרך אתה פוגש כל מיני. ואז אתה פוגש אדם רשע. כזה שמדבר לשון הרע. כזה שעושק שכר שכיר. כזה שמשתתף במחלוקות לא לשם שמיים. מה אתה עושה איתו? תוכחה, ביקורת. זה לא התפקיד של אהרון הכהן. משה רבנו יקוב את דינתה. אהרון הכהן אומר, שלום. שלום. זה הכל. למחר, אומר הביתה, אומרת הביתה, עבודה בנתן פי גיוד בית, מבקש אותו איש לעבור עבירה. הוא רשע. אמר רגע, אוי לי, אני מתבייש. ומי אתה מתבייש? מה אהרון הכהן? הוא לא רואה אותך. הוא לא שומע אותך, תעבור את העבירה. לא, יש לו רנטגן. לא כתוב. יכול להיות שיש לו. לא כתוב. מה כן כתוב? הוא אמר לי שלום. נו, מה אתה מתרגש מזה? אם הוא אמר לי שלום, שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא מבזבז את המילה הזאת עליי? אני רשע. אולי אני רשע בחיצוניות. אולי פנימה ישייך לקדוש ברוך הוא. כך הוא ישיב רבי מעבון. הוא ישיב אותם לעצמם. אין תשובה יותר גדולה מזאת. רבי יוחנן ישיב את ריש לקיש לעצמו. זה חלק מהצער הגדול של ישראל. כל בית ישראל. אין מישהו שלא שייך לאיזושהי מריבה, מחלוקת, סכסוך, פגיעה, תסכול, איזושהי. אז אין מישהו שלא פגש את אהרון הכהן, שנתן לו שלום. שהלך מאחד לאחד ואמר, תשמע, הוא מצטער. לא, בהוא, הוא לא מתכוון על הידיעות שלו, של ההוא. הדיבור שלו, השכל שלו, שם יש נגעים. הוא מדבר על הנשמה, הנשמה מצטערת. בא אליך בר מצווה, אומר לך, היום יש לי בר מצווה. פלל עליי. אני מתפלל שהמצווה הראשונה שתקיים, תעשה אותה בשמחה. מה המצווה הראשונה? 99% מהילדים, 99% מהתשובות שלהם, זה תפילה, ברכת המזון, ציצית וכולי. זאת חוקת התורה. תגיד, יש בעולם שלך גם אמרות טהורות? הספקת לפגוש את המושג הזה? לאט לאט לאט, מתאמצים, מתאמצים, בסוף מגיעים. מצוות ואהבת לך כמוך. נו, כמה מצוות יש שם? אחת. אז תזכור, ברגע שאתה נהיה בר מצווה, אתה חייב לאהוב את הזולת. לא נכון. יש עוד מצווה. אתה שואל אותו, למה כתוב כמוך? ואז אומר לך בחור, שנהיה בן 13, כנראה יש מצווה לאהוב את עצמי. וזה מיד שאני מתחייב במצוות. ממש. אז אתה אומר לו, תראה, כשאני אוהב את עצמי, זה אנוכי. אז אין לי זמן, אין לי פנאי בנפש למילים, ואהבת לערכה, אני תקוע בכמוך. אבל אתה תשמור על אמרות טהורות. מתוכך פנימה, תראה זולתך. אנשים נמצאים שבועיים, חיילים, מפקדים, אנשי מודיעין, שב"כ, ביטחון, נמצאים בתוך השטח, עושים סריקות, מסתכנים. אין יותר גדול מזה. מה זה ואהבת לרעך? מה זה מוכנות למסור את הנפש? באיזשהו תדרוך נמצא בן אדם, בעל תפקיד ציבורי רציני, אומר לחבורת קצינים רצינית, יש לכם אמצעים כאלה וכאלה 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 וכאלה, יש לכם, מה חסר לכם? מה עונה קצין? מה הוא יכול לענות? חסר לנו שלושה בנים. זה הבן אדם עסוק. כמה תוכחות הוא שמע? כמה דרשות הוא שמע? כמה עלוני יום שישי הוא קרא? זה נמצא בנשמה שלנו. על זה יש ערימות. ברגע שמסתלק הארון, הקליפות מוסרות, ויש צער גדול. תדע לך, גם בינך לבין עצמך, גם בינך לבין אחרים, אתה יכול להיות אהרון הכהן. קח את המושג תורת אמת, תכוון אותה אל הנקודה הפנימית, ותנסה לפעול לפי זה. יכול להיות שלא יהיה כתוב עליך פסוק בתורה. בסדר, לא כולם זוכים. יכול להיות שאפילו משנה לא תזכיר אותך. גם לא כולם זוכים. עשה דברים לשמם. זה אפשרי. התגדגל אליך כדור לוהט, לוהטים, אומר המדרש. זה מספר לשון הרע. התגלגל אליך כדור לוהט. חכה 4 שניות לפני שאתה מעביר אותו הלאה. אל תקטרר אותו. יכול להיות שב4 שניות האלה הצלת 3 אנשים מזה שישפכו את דמם. זה אתה. לא צריך להיות משהו מיוחד בשביל זה. פשוט מאוד. תוך הבנה שזה חלק מאחריותנו. בין אם מדובר על התקופה, בין אם מדובר על הזולת, וגם בין אם מדובר על עצמנו. כן. ניקח דוגמה את הרב קוק, כותב באגרות בחלק ראשון. נותנים לו ספר מתנה של מישהו שלחם מלחמת הדעות נגד הכפירה. אז הרב קוק כותב, אני מאוד מעריך את המלחמות שלך, אתה איש אמת. אני לא כזה. אני נולדתי להיות מזרעו של אהרון הכהן. במובן מסוים, כותב הרב קוק בכמה מקומות בכל מיני הקשרים, אם היו מספיק בדור הזה אנשים כמו אהרון הכהן, הייתי הופך להיות משה רבנו. או הרבה אנשים היו הלל הזקן, הייתי הופך להיות שמאי. כלומר, אנחנו צריכים את דמותו של משה רבנו, כדי שלא יעלה בדעתנו ששלום זה פשרה ורחוכיות ונחמדות. מזה אין תיקון לחיים. משה רבנו כל הזמן יזכיר לנו סרגל, יזכיר לנו אמת מוחלטת. ואלה שנבראו בנפשות שמתאימות לדרך חיים כזאת כמו משה רבנו, ילכו באותה שליחות. ואל ירח לבבה מזה שזה לא מוצא חן בין האנשים. הדור הזה הוא לא אוהב לקבל תוכחות. יש בו חולשה. צד שני, יש לך נפש מתאימה לאהרון הכהן. אתה מסתכל על דברים חיובית, אתה נוהג להגיד שלום. אתה מאמין בכוחות פנימיים. תהיה אהרון הכהן. יכול להיות שלא תשב במזרח בגלל זה. יכול להיות שאתה לא נמצא בשורה הפנימית של קדושי הדור. יכול להיות. מה אכפת לך? מה אתה צריך? הסכמות של אנשים. צריך שישירו לך ימים על ימי מלך? לא ישירו עליך. אז מה קרה? הרווחת. אהרון הכהן זה עבודה אפורה כל יום. כשאליהו הנביא יפגוש אותך בשוק, אתה תשאל אותו מי בן העולם הבא פה. זה הגמרא בתענית. עוד מעט יגיעו לשם בדף יומי. אליהו הנביא יגיד לך, לך לשניים מהם. הם לא נראים גדולי הדור. הם לא נראים קדושי עליון. מה יש להם לחפש בעולם הבא? בני העולם הבא. מה אתם עושים אנשים? אנחנו בדחנים. נו מילא, בדחנים, איפה התרבות היהודית? איפה התוכן? איפה הרוח? איפה לדעת ממתת פנים בתורה לטמא ולטהב? מה אתם עושים בבדחנות שלכם? אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו מסמכים אותם. זה הכל. המראות תיאורות. לפי חלק מהמפרשים, זה גם קשור למחלוקות. מחלוקות מביאות עצב, מתח. אלה שיש להם תופעות לוואי, נפשיות, אישיות. אז אנחנו הולכים, הם אומרים, וממתנים קצת את הקצב מבחוץ. התוצאה מזה חוזר קצת חיוך לפנים. זה בן עולם הבא. גם וגם. אני יודעתי, צריך כאלה וצריך כאלה. וכל אחד ישאל את עצמו למה הוא שייך, ויעזור לשני למצוא את המקום שלשם השני שייך. ואין קינה, אין תחרות. כן. דווקא בגלל החלוקה בין בן אדם לחברו, בין בן אדם למקום, כל כך היה משמעותי אולי למדרש להתחיל במילים אמרות השם. לא להתחיל בחלוקה הרגילה. להתחיל בשאלה, מה הנושא של התורה? הנושא של התורה זה אמרות השם. מאיפה אתה מתחיל את התורה? מבראשית. פרק ו', זה ממש בשלבים הראשונים. פרק ו' אתה פוגש בפסוק, בכניסה לתיבה, מן הבהמה התורה, ומן הבהמה אשר עניין התורה. אתה עוצר. כדי להבין אמרות השם אתה עוצר. אתה שואל את עצמך, למה מבזבזים מילים? אתה מחונך ובצדק לכך שכל מילה יש לה ערך, אין מילים מיותרות. למה יש פה מילים מיותרות? אם עצרת, אם מה שהניע אותך לעצירה, זה המילים אמרות השם, אתה תגיע למדרש. וגם לגמרא בפסחים, זה אותו כיוון. זה לא איזה סוד כמוס. זה ברור. מבחינת כלל מערכת אמרות השם, צדקת שיש דברים שיותר מאופיינים במישור הנפשי מוסרי, ויש דברים שהם יותר מאופיינים בקשר החיצוני בין האדם לאלוקים. שם יש הבחנה. יש הבחנה בין מצוות שמירת שבת לבין מצוות שמירת הלשון. בניגלה. אבל בפנים, במושג אמרות השם, אומר לך מדרש, אמרות השם זה אמרות תאורות. התורה בספר בראשית פרק ו', לפני מצוות שבת, לפני מצוות כשרות, לפני כל המצוות המעשיות, אומרת לך, תדע לך, אלוקים מעריך במילותיו, כדי לבטא אמרות תאורות. לא יכול להיות שלא נהיה מושפעים מזה. אם אני לא מושפע מזה, משהו מעוות אצלי בלימוד. והרי זאת השאלה הכי בסיסית. כשאני אומר לעצמי את המילה תורה, למה כוונתי? החלוקות היום בין תורני ללא תורני, על מה הם, מה הבסיס שלהם? לא מידות. אז למה צריך להשתמש בהם בכלל? ממה הם נוצרות? אני אומר בדיוק הפוך, אני אומר, אם אדם לומד בישרות את התורה, הוא מסתער על המידות שלו. אין אפשרות להתעלם מזה. מה אני אגיד לכם, מה יותר נוח, מה יותר קל, יותר נוח להתעסק בשש, שבע מצוות וזהו. איך היום אומרים? נהיה שומר מצוות. היה מחנה שנקרא לא דתי, היה מחנה שנקרא דתי. זוכה לתואר הנחשף, בעל תשובה. אתמול דיברת על לשון הרע. החלטת, היום למדת אמרות השם, אמרות תאורות, למדת את המדרש, מחר בבוקר אתה קם, אתה אומר, אין לשון הרע. איך יקראו לך? כלום. ואם אתה אכלת בלי להפריש תרומות ומעשר, ובגלל אמרות השם החלטת, שמעת לימוד על זה, מחר אתה אוכל רק מה שמורסם. איך קוראים לך? בעל תשובה. למה זה התואר רק לסכום מסוים וכמות מסוימת ואופי מסוים של מצוות? למה זה לא כלל המצוות? אמרות השם, אמרות תורות. אחרי זה, הדור שלנו מאוד יצירתי, ממציא הרבה מילים. התוכן זה כבר עוד שאלה. והגו וחשבו חכמי הדור, איך לציין את התופעה ההפוכה? אנשים היו במחנה הנקרא דתי, ועברו למחנה הנקרא לא דתי. והדור שלנו גם מאוד, הוא מתעייף ממשפטים ארוכים, אז הוא חיפש מילה. כיוון שקודם בחיפושי הסרק שלו הוא מצא את המילה תשובה, עכשיו הוא כמוצא של הרע מצא את המילה שאלה. נהיה חוזר בשאלה. ריש לקיש. ריש לקיש, לפי התוספות, הוא היה עוסק במצוות ולומד תורה. בשלב השני של חייו פרק עול תורה. ונהיה ליסטים, מאפיה, שודד. איך קוראים לו היום? חוזר בשאלה. פוגש אותו רבי יוחנן, בירדן, אומר לו חלחה להוריד. מתוך דין ודברים איתם, ריש לקיש בונה בית עם אחותו של רבי יוחנן. מתחיל ללמוד, לומד, לומד. נהיה אדם גדול. מתוך איזשהו ברור נוקב עם רבי יוחנן, ריש לקיש עוזב את העולם. רבי יוחנן נשאר לבד. עצוב. אומרים חכמים, בואו נחזק אותו. שלח לו אחד אדם גדול, כך מתאר את הגמרא בבבא מציע, בידלן, רבי אליעזר בן פדת, מגדולי הדור. אומרת הגמרא, מחדד אין שמטה, גאון, עילוי. לומד, אם רבי יוחנן באיזשהו שלב, רבי יוחנן אומר לו, תשמע, זה לא זה. למה? כי אתה רבי אליעזר בן פדת, כשאני רבי יוחנן אומר משהו, אתה מביא לי 24 ראיות. אני לא צריך את זה. מה היה עושה ריש לקיש? כל משפט שהייתי אומר, היה שואל 24 שאלות. כלומר, הוא היה חוזר בשאלה. לפני רגע אמרנו חוזר בשאלה. לא, אולי המושג הזה, מושג מעוות. יש אדם בלי שאלות? יש תורה בלי שאלות? היום בבוקר, אני רואה בן אדם הולך לתפילה עם כל המערכת ועם ילד שלו על הידיים. והילד שואל אותו שאלות. ילד נראה בן שנתיים, שנתיים וחצי. הוא לא יכול לענות לו. למה הוא לא יכול לענות לו? כי הוא מדבר בפלאפון. ככה הוא מחזיק את הילד, ככה פלאפון. עבד! בן אדם אטום! כמה דקות ביום יש לך לשמוע את השאלות של הילד שלך? כל מי שצלצל, מה זה ראש ממשלה? לא יכול לחכות? נשחקים דברים בנפש במובן הכי פשוט. וכתוצאה מזה השימוש בקטלוגים כל כך חיצוני, כל כך ריק מתוכן, אין לו שום משמעות. הוא עושה את החיים יותר נוחים. כלומר, למי אני שייך ולמי אני לא שייך. באמת. זה מה שמפרנס את הנפש. שאתה בקבוצה א' ולא בקבוצה ב', זה לא מובן הדבר הזה. נגיד, בגלות, איכשהו היינו צריכים לאסוף את המינימום של החיים שלנו. נו, מילא. פה בארץ חמדת אבות, תתגשם לכל התקוות, לפחות מותר להגיד את המשפט הזה, אם לא להשאיר אותו. כן, אחינו, בכבוד. אז תגיד נעצר בשאלה, אל תגיד חוזר בשאלה. ומה יהיה בחוזר בתשובה? שלא שואל 24 שאלות כמו ריש לקיש. הוא נקרא חוזר בתשובה או לא? לפי רבי יוחנן זה לא אמת. תשובות בלי שאלות הן לא אמת. עכשיו נשאל את עצמנו, היום בעל תשובה לפי כל הדגמים, הם שואלים 24 שאלות? הם לא שואלים אחת. מה זה אומר? ודאי שהתשובות הן חשובות. אבל השאלה היא אם תשובות בלי שאלות יש להם ערך. מה אתה אומר? אתה אומר כך, שאלה בלי תשובה, או תשובה בלי שאלה, מה עדיף? אני הקטן חושב, עדיף תשובה עם שאלה. לא בטוח שצריך לבחור שתי אפשרויות חלקיות. אולי הפתרון מונח באפשרות שלישית. אני כן חושב שזה קשור למיקום של המושג שאלה בנפש. שהוא לא רק לא מפריע לאמרות השם. לכן הודגש בהתחלה, אין רשות להרער אחר חוקות השם. זה אומר, אני לא מתחיל את חוקות השם מהשכל, מהמחשבה האנושית, מהתפיסה האנושית. זה נכון. אבל זה לא אומר שאין רשות לשאול, אין רשות ללמוד, אין רשות לברר. זה חלק מריש לקיש. לכן, לעניות דעתי, זה קשור למושג חלכה לאורייתא. בגלל שהוא הבין מרבי יוחנן, שמאמין בכוח הפנימי שלו, הוא לא ביטל את הכוח הזה. השלב הראשון, אומרת הגמרא, ריש לקיש רוצה לחזור לקחת את הבגדים שלו, הוא לא יכול. זה שיא הביטול. אבל אומר הרב קוק, זה זמני. ברור שאדם נכנס לתוך בית מדרש, לתוך מציאות של לימוד תורה. שם זה כוח עליון, פה אני היחסי. זה משתה. זה תחילת הלימוד. זה לא משנה כרגע אם זה שנה או שנתיים או חמש או יום. אתה פגשת את הרב ציודה, פגשת סוג של גודל, השתתקת. החיוך שלו, האבהות שלו, ההקשבה שלו לשאלות, הצמיחה בך כוח שלא ידעת על קיומו. זה לא תוך יום, לא תוך יומיים. אין הרבה דוגמאות למערכות יחסים כמו רב חיים מוולוז'ין והגאון מווילנה. כשרב חיים צריך לכתוב פירוש על פרקי אבות, צריך להסביר את הביטוי הווה מתאבק באפר רגליהם של חכמים, ולפניו ראשונים ואחרונים אמרו כפשוטו של דבר, הרב שלי הולך בדרך, אם מדובר על דרך לא סלולה, הוא מעלה אבק ברגליו. אני רואה את האבק, אני יודע לאן הלכת. כך הרבה מפרשים את המילים הווה מתאבק באפר רגליהם. טבעי שאדם שביטל את עצמו לחלוטין לרבו, כך הוא יפרש. אומר רב חיים וולוז'ין, הווה מתאבק לשון מאבק. אתה לא נושא פנים לאיש. אני יודע שזה נשמע פוגע ברבנים. אז זה לא לשאת פנים לאיש. אבל כשאני אומר את זה, כיוון שאני לא רב, אני יכול להגיד את זה. על עצמי אני אומר את זה. לא נשא פנים לי. אם אתה מחפש את האמת, אתה לא עסוק בנשיאת פנים לך. אז אם יש לך ברור לעשות מול רבך, איך תוותר עליו? אני לא יכלתי לשאול את הרב ציודה השאלות. והיה ברור לי שהרב ציודה רוצה שאני אשאל. לא ידעתי מה לעשות. על הרעיון, פשוט, נפלא, אני אכתוב לו. אני בכלל לא אפגוש אותו כשאני שואל אותו. לא הרב צידה קורא? אומר בוא תשב פה. אתה נמס. יש לך כבר את כל התשובות לכל השאלות, אתה רק רוצה לברוח. הרצידה אומר לך, אתה פה איתי. שם יד על ידך, חזק אותך, מתחיל לקרוא. הכל מתהפך אצלך כשהוא קורא. עוד מעט יקרא בעין אותך, אחרי שקרא באלף. אבל שאלת, וקיבלת תשובות, תשאל עוד. יכול להיות שאתה תחטוף דברים קשים, פגזים באוויר. מה אתה נבעל? אמרתי, היום לי יש ציבור, אמרתי לו, מה אתה מתעסק כל הזמן עם אלה שמקטרגים עליך? למה אתה מפסיד את ההזדמנות לתקן? מה אתה נולדת בעולם בשביל לתקן אותם? איך? כמובן זה לא נעים. לא נעים לשמוע. אני חושב שתורה אמיתית היא לא באה לחנוק את האישיות. אדרמה, לפני שנכנסים לארץ, צריך לדבר עם הסלע, לא להקות. אם אני סלע, וניסו לדבר איתי ולא הצליחו, שיקו. מה, אני אתלונן עליהם? אני אגיד, אתם לא מתאימים למה שכתוב בספר במדבר פרק כ'. אומרת התורה, אחרי פרשת השבי, וההתעוררות הלאומית, בפרק א', פסוק ב', ג', בעצם אין לכאורה המשך לנדר. וידר ישראל נדר להשם, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, עכשיו איך לקרוא את המילים הבאות? וחמתי את עריהם, זה הקיום של הנדר? או אתה תיתן לי גם יכולת להחרים את עריהם, ואז חסר משהו. וישמע השם בכל ישראל. לא תמיד אנחנו יודעים לנסח את הבקשות שלנו. מה עומק הבקשה? לא תמיד. יותר מזה. ויסור מאור העם, דרך ים סוף, לסבור את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. היינו בסוגיית הנדר, ראינו את הניצחון הגדול, לכאורה הייתה התרוממות, נמוג הכל. למה? למה בתקצר נפשם בדרך? אומר רש"י, בפסקה 6. בתקצר נפש העם בדרך, בתורך הדרך שהוקשה להם. אמרו, עכשיו היינו קרובים להיכנס לארץ ואנו חוזרים לאחרינו? כך חזרו אבותינו ונשתאו 38 שנה עד היום, לפיכך קצרה נפשם בעינוי הדרך. מה זה קצרה נפשם? אומר רש"י בהמשך, כל דבר הקשה על האדם נופל בו לשון קיצור נפש. כאדם שהתורך בא עליו, הדבר קשה בא עליו, ואין דעתו רחבה לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום בתוך ליבו לגור שם אותו הצער. איזה בירור בשבועיים האלה. בדיוק בנקודה הזאת של הדעת ושל הלב. אני לא חושב שיש יותר צער בנפש ממצב כזה מתוח שבו רוצים שהבנים יחזרו הביתה, לא יודעים מה קורה איתם, לא יודעים איפה הם. יודעים מי חטף אותם. וזה לא... זה לא פשוט. אבל השאלה של הדעת ושל הלב, בדיוק מה שרש"י אמר, האם דעתו רחבה לקבל אותו הדבר? והאם ליבו יש לו מקום לגור שם אותו הצער? היא שאלה שמורכבת משני יסודות. אחד אובייקטיבי, לא מתחיל מאיתנו. אין הקדוש ברוך הוא מנסה אלא את מי שיכול לעמוד בניסיון. זה מלאך אלוקי. אנחנו, אומר אבא, לא בוחרים את הניסיון. אבל מרגע שנתברר שזה ניסיון, פה מתחיל התפקיד של האדם. האם תורחב הדעת או תישאר מצומצמת? האם האדם יפעל במחשבתו כמו שהוא פעל אתמול ושלשום, או הוא יהיה פתוח לקבל עוד דעת? והלב, האם הלב מתרחב או מצטמצם? זה לא שאלה של טוב ורע, אלא זו שאלה של הפתיחות של הנפש של האדם. זה ברור שככל שהאדם יותר משועבד להרגלים, לדפוסים, יותר משעבד את עצמו לכל מיני ציפיות שלו מהחיים, יש לו פחות יכולת עמידה. כל שהמחשבה היא יותר אידיאליסטית בבסיס שלה, יותר מניחה שהחיים טובים מאיתנו ולא אנחנו מהם. אם הם טובים, הם טובים את הדעת והם טובים את הלב. כתוצאה מזה המושגים האנושיים מתפתחים, כך יש יותר יכולת עמידה. זה בירור גדול. הנפש של המשפחות האלה לא קצרה. הנפש של חיילי צה"ל בתקופה הזאת לא קצרה. ואנחנו צריכים להתפלל ולהתאמץ שכל הנפשות באשר הם לא קצרו את הנפש תהיה המובילה. אז איך הקדוש ברוך הוא מטפל בקיצור הנפש? וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, הנשכו את העם. היה מותם רב מישראל. אגיד זה בשפה מאוד זהירה ועדינה. זה לא ברור שאין קשר בין אמרות השם, אמרות תאורות ודיבור לשון הרע לבין הנחש. למה דווקא הוא נחשב שורש הלשון הרע? ויבוא העם אל משה ואמרו חטאנו, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש, והתפלל משה בעד העם. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? ואמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה קונה נשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס גבוה בולט, אם נשך הנחש את איש, הביט על נחש הנחושת וחי. השם משלח את הנחשים, והשם נותן את הפתרון, עשה לך שרף, שים אותו על נס. אם נשך את איש, הביט על נחש הנחושת וחי. מה נגיד המקובל האלוקי, על אלוקים, המלובן בניסים? מה, אנחנו עושים צחוק? מה כתוב פה? שואל את המשנה במסכת ראש השנה, בפסקה 5. והיא לא נכנסת בסוגיית הנחשים, אלא כמספר 2. בראשונה מתוארת מלחמת עמלק. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יוריד משה ידו וגבר עמלק. הדבר הזה הוזכר לפני כשבוע באותה סוגיה בתענית בדף י' א', ומזכירה את משה רבנו כשהוא במלחמת המלאק, הוא לא יושב על קר או על כסת, אלא על אבן, והוא מצייר עצמו עם הציבור. שואל את המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים. ואם לאו, היו נופלים. נעשה חשבון פשוט מאוד. הם נמצאים על גבעה. תודה, גבעה 180 מטר. גובו של משה רבנו 5 מטר. 185. ידיו לצורך הדוגמה עוד 2. 187. ישראל הסתכלו שם, מנצחים. יוריד משה רבנו את ידיו, זה 185. 2 מטר הפרש. בלי הידיים. ישראל מפסידים. זה קטן. זה לא נראה שזאת כוונת המשנה. אם שאלתה הייתה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. כנראה להסתכל כלפי מעלה, זה לא מתחיל בשאלה הטופוגרפית, בגובה של הגבעה. אלא זה הסתכלות למעלה בשאלה מה החיים ומה תוכנם. מה החיים כפי הנטייה האנושית ומה תוכנם כפי הקביעה האלוקית. זה מחייב להסתכל למעלה, כלומר יותר מאשר הגובה האנושי. כשאדם לומד תנ"ך בגובה העיניים, או גמרא בגובה העיניים, או מתפלל בגובה העיניים, או מדבר על האבות והאימהות בגובה העיניים, אין לו מושג שנקרא למעלה. הכל כמו. לאן הוא יכול להתקדם האדם הזה, חוץ מהאקדמיה? במידות. במוכנות למסור את הנפש. במוכנות לערבות הדדית. לאן הוא יכול להתקדם? כל דבר כזה דורש משהו למעלה ממנו. למה צריך לשעבד את הלב? לכאורה הלב, זה הזורם, זה החיים. מה הדור שלנו מכיר חוץ מלזרום? זה ברור גדול, שכדרכם בקודש חז"ל עושים אותו בעקבות הפסוקים. מלחמת המלאק היא מלחמה נגד רוע, שתפקידנו להילחם ברוע. כלומר, מלחמת המלאק היא מלחמה שמוטלת עלינו להילחם אותה. יש דורות שאנחנו לא יודעים מי זה המלאק. ואנחנו כן יודעים, אומר רב סולובייצ'יק, מי שונא אותנו, שנאה עיוורת. מולו אנחנו צריכים להתמודד. ואם אנחנו עוסקים בשאלה האם צפינו, האם רצינו, האם זה התחמקות. נכון שכל החיים שלנו היו נראים אחרת, אם היה לנו משה רבנו, היה לנו אהרון הכהן, הייתה מרים הנביאה. הקדוש ברוך הוא רוצה ששלוש הדמויות האלה לא תיכנסנה איתנו לארץ. נכון, הדור הבא יהיה פחות גדול מהדור של משה ואהרון ומרים. אבל השאלה הגדולה של המציאות זה לא מה אתה רוצה ממנה. מה היא רוצה ממך? מה המציאות האלוקית רוצה ממך? שתיכנס בלי ניסים. שהלחם ייצא עכשיו מהארץ ולא מהשמיים. שהמים במסגרת בירה של מרים מפסיקים. תתחיל לעבוד. נכון, זה יותר קשה. אמרות השם בהקשר הזה, הן לא תמיד נראות לנו אמרות תיאורות ונחמדות. אבל המגמה האלוקית היא זאת שמצמיחה את תפקידנו, את מהותנו, את כוחותינו. עמים שאין להם אתגרים, אין להם קשיים, הם נעלמים, נמצאים פרק זמן והולכים. גם אובמה הקטן, שהוא נחשב בני עצמו, ועוד שלושה יוצא תקשורת שלו כמנהל העולם, יומו קרב. ואם הוא לא משחרר את פולד, יומו עוד יותר קרב. מה יישאר ממנו? עם ישראל שם קרוון אחד באיזה פסגה של הר לא מוכר. כל העולם רועש. זה לא נמצא למפה שלהם בכלל. יש איזשהו מתח. אנחנו לא רוצים את המתח הזה. המלאק הוא מוביל, הוא ראשית. כן. קודם כל המלאק הוא עם. מבחינת איך שזה מופיע בתורה, יש לו שורש, ואז גם כשאין עם, השורש הזה הוא מתארגן במציאות. זה מה שאומר רב סולובייצ'יק, שנאה עיוורת נקראת אותו רעיון. השאלה איפה המלאק יש לו אחיזה במציאות, זה יכול להיות שאם יש לי גאווה או שנאה או ייאוש, אז נדבק בי משהו מהמלאקיות. אני לא צריך להגדיר אותי המלאק, נדבק בי משהו. זה קרב. קרב גדול. המלאק בקרב הזה לוקח כוח פעיל. הקלקול שלו מתחיל מהנחש. הנחש הוא שורש המלאק. והמסתכל על הנחש יכול להגיד לעצמו, למה אני לא משעבד לבי לאבי שבשמיים? פה ניסה הנחש להטיש אותנו, להטיש את הבריאה. הנחש הפריד בין שני עולמות. העולם האחד, עולם היצירה האלוקית, השם יוצר גן בעדן ובורא אדם. ומסם את האדם לפי התיאור בפרק ב' בבראשית, רגע לפני פרק ו', שם את האדם בתוך הגן הזה, מצמיח עצים, עושה את העצים נחמדים ומתאבים לאכול אותם, ועושה את הבן אדם מתאבה. ואחרי כל היצירה הזאת מצווה על האדם לאכול. איך נגדיר את זה היום? מי שאוכל, כי זאת מצווה אלוקית, לאכול. רגע לפני הפרשת תרומות המעשרות, רגע לפני שמיטה, רגע לפני סוגיית הכשרות, קודם כל המצווה לאכול. בתוך כך, השם אומר, מעץ הדעת טוב ורע, אל תאכל. מה הנחש עושה? הוא שם את אלוקים במקום בקצה. אף כי אמר אלוקים מכל עץ הגן, אתם לא יכולים לאכול. ברגע שתשים את אלוקים במקום הגורף, השולל, אתה חושב ניצחת אותו. כי בני אדם לא יכולים לחיות כך. הנה, האישה קופצת, היא אומרת, מה פתאום? אתה לא צודק. השם לא אסר עלינו. אנחנו מכל עץ הגן, אכול נוכל. היא מתווכחת עם הנחש. אבל היא מאוד מסכימה איתו. מה שהיה אכפת לנחש זה לא המילים האוסרות, אלא שנודה שבאמת אין מצווה לאכול. זה, האוכל לא קשור לאלוקים. איפה נמצא אלוקים? בלא, בשלילה. איפה שהדתיים נמצאים. כי הם עסוקים רק בשאלה של מה אסור. ואין הגדרה של מצווה לאכול. עונג שבת. אתה אוכל שלוש סעודות. אתה ניצול מגיהנום, מחבלי משיח, מלחמת גוג ומגוג. זה מצווה לאכול. אתה ממשיך את זה, ממשיך את זה, סעודה רביעית, מלה ומלכה, זה חלק מהדיבור האלוקי איתנו. נתן לנו חיים ורוצה שנשתמש בהם. הנחש אומר, לא. אלוקים שייך בדת, הוא שייך ביישום. שם הנחש מפצל. ואחר כך מרחיב את הפיצול הזה ברמה של בני אדם ושל עמים המלאק. ואחר כך הוא נשאר בחבלי משיח בקלקול המוסרי של הגאווה והקנאה והייאוש. שבסופו של חשבון זה אותה הסתכלות של האדם המנותק מאלוקים. החושב שהוא יכול לחיות עם עצמו. לבד. הסתכל על הנחש. תראה שהנחש נושך את מי שמשתף פעולה עם הפיצול הזה. אם אתה לא משתף פעולה עם הניצול הזה, עם הפיצול הזה, הנחש לא ינשך אותך. זה לא סגולה חיצונית. מה זה תקצר נפש העם? השם יתן לך משימה. מה הבעיה? אתה חושב שלא יהיה לך כוח? זאת אומרת, אתה חושב שהשם מטיל משימה בלי שהוא נותן כוח. למה אתה כופר כזה? אמרות השם, אמרות תאורות. התורה דרכיה, דרכי נועם. האם זה אומר שכל פעולה אלוקית אתה מבין, כל פעולה אלוקית אתה מסכים? לא. הרי זה שורש השאלות. הפער בינינו לבין הרצון האלוקי. אבל באמונה הפנימית, בוודאות הפנימית, שהשם הוא מייסר, הוא נותן כוחות לעמוד ביסורים, אם תרצה. הקדוש ברוך הוא בטלטלות שהוא מטלטל, רוצה שנתאר, אם תרצה. הראו לי חוברת שמסכמת שיעור, שנאמר ערב פורים ביישוב נוף הילון בתלמיד חכם שגר שם, הרב כדורי. הוא אומר בתוך השיעור, כל האיסורים של הדור הזה, משתמש בביטוי טלטלות נפשיות, הכל כדי שתהיה עריבות הדדית. היום קיבלתי סמס מאנשי גוש קטיף. הם שולחים משלחת, נוסעים ליישוב נוף איילון. עריבות הדדית. הם כותבים תוך כדי הסמס שנוף איילון ליוו אותם בשנה הראשונה של הגירוש. עריבות הדדית. את זה המלאק רוצה לפצל. להציג איך זה נקרא חברה שסועה, קרועה. זה מה שאני רואה בחדשות, במסכים, בעיתונים. שם לא רואים את המציאות. איפה שמסתכלים פנימה ומציפים את מה שיש בפנים, אין כוחו של הנחש, לא יכול להזיק. זה הכרעה. זה לא איזה כסף. מסתכלים כלפי מעלה, מוכנים להבין את החיים שלנו בעצם ככלים לרצונו של הבורא, משעבדים את ליבנו, כלומר מחברים לכך את כוחות הנפש. נסות משימותינו בשמחה. לשמוח בחלקנו. אם הבנתי נכון, השבוע, ביום שלישי, הבנתי נכון מהראשון לציון, לפני שבוע, היום שלישי היה יום הזיכרון של הושע הנביא. בשלב מסוים, לפי הגמרא בפסחים בדף פ"ז, הושע הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, אחליפי מאומה אחרת. די, אני לא יכול יותר. באמת הדור נראה לפי הגמרא בסנהדרין דור שכולו חייב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לוקח אישה לא כשרה ואתה בונה איתה בית. ונולדים ילדים, ואחרי זה השם אומר לו, פרק. והנביא אומר, אני לא יכול. השם אומר לו, אתה לא יכול לפרק בית כזה? ואתה רוצה שאני אפרק בנים שלי? אז כתוב בגמרא, מסכת פסחים, דף זין עמוד ב', אמר רבי יוחנן בשם רשב"י, על בסיס פסוק במשלי פרק ל', דור אביו יקלל ואימו לא יברך, אל תלשן עבד אל אדונם, אל תקטרג עליו. אומרת הגמרא, אם דור אביו יקלל ואימו לא יברך, דווקא צריך לקטרג עליו. אומר רשב"י, אף על פי, אף על פי שאביו יקלל ואימו לא יברך, אל תקטרג עליו. אומר מרן בן איש חי, מה חידש רשב"י? אומר הבן איש חי, לפי הגמרא בקידושין נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, האם כשעושים רצונו של מקום נקראים בנים, וכשלא עושים רצונו של מקום לא נקראים בנים? בדרך כלל מרן ממשיכים להיות בנים אבל לא נקראים כך, או כמו שאומר רבי מאיר, בין כך ובין כך נקראים בנים. הבן איש חי אומר, הושע סבר כמו שיטתו של רבי יהודה, שהתואר בנים הוא רק כשעושים רצונו של מקום. ואז באיזשהו שלב הוא אומר, החליפם באומה אחרת, די, לא יכולים להיקרא יותר בניך. אומר הבן איש חי, הקדוש ברוך הוא פוסק כמו רבי מאיר, שבין כך ובין כך נקראים בנים. הוסיף הבן איש חי, אבל הייתי חושב שהבן כך והבן כך נקראים בנים, זה רק במצב שלפחות הם מתנהגים כמו בנים להורים שלהם, מכבדים אותה. אין לי ספק, בשבועיים האלה יש יותר כיבוד הורים. לא חקרתי את זה, לא בדקתי את זה סטטיסטית. אני מתבייש שאפילו לא ראיתי את זה בעיתון. אני בטוח בזה. יש יותר כבוד של ההורים לבנים, לילדים, ויש יותר כבוד של הילדים להורים. זה מטלטל גם את התחום הזה. אז הביטוי בבן איש חי הוא, שעל פי הגמרא, שאם זה דור אביו יקלל ואמו לא יברך, אז הייתי חושב, אין לו לימוד זכות מדין אב ובנים, כי הם לא מתנהגים כמו בנים לאבא שלהם. אומר רשב"י, יש לימוד זכות טוטלי. לא משנה מתי. כי עומק המושג של לימוד זכות זה בעצם אמונה בנשמה האלוקית. זה נקרא למעלה. כי זה השפה הגרפית להסביר לאדם יש משהו שהוא לא מעולם המושגים שלך. המלבים אומר אל הקדוש ברוך הוא גם למטה. משפיל לי לראות בשמיים בארץ, מבחינתו גם השמיים זה משפיל לי. האם זה לא מה שאומר הנביא ישעיהו? השנה אנחנו למד סיוון, שהוא א' דראש חודש תמוז, זה שבת, שבת חוקת. אז קוראים את ההפטרה. יש שלב שבו בני אדם חושבים, הגאולה נעצרת, מסתבכת. כי זה לא מתאים ל... צפיות שלה. אומר הנביא, אני אשביר ולא הוליד. זה לידה. לידה זה דבר כואב. זה איסורים. בסופם נולדת נשמה, זה לא ביטוי מדויק, כי כל שלב באיסורים מקדם את הופעת הנשמה. לא קל להבין שמציאות הגאולה היא מציאות של לידת נשמה. אפשר לאסוף הרבה סממנים כביכול של גאולה, ולא להבין שזאת נשמה. הנשמה שנכנסת לתוך גוף, והתהליכים שמתרחשים בה בדיוק אותם תהליכים. מה שכן, אומר הנביא ישעיה, אפשר לראות את הפסוקים פה בפסקה 3. בפסוק י' שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתם הסוס כל המתאבלים עליהם. אלה שלא יתאבלו, אומרת הגמרא בתענית בדף למד, וגם זה יהיה בימים האלה בדף היומי, מי שלא מתאבל לא זוכה בשמחתה של ירושלים, לא משמעותי לו. כה אמר אדוני, הנני נוטה אליה כנער שלום וכנחל שוטף, כבוד גויים ינקתם, על צד תנסהו ועל ברכיים תשועשהו. כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. זה אומר אדם חי את החיים שלו, וחסרונה של ירושלים משמעותי לו. הוא ממילא נחמתה של ירושלים ובניינה משמעותיים לו. וראיתם וסס לי בכם, ועצמותיכם קדשת יפרח לה. נודעה יד השם את עבדיו, וזעם את אויביו. דווקא לפי הדור שלנו, אם ישעיהו הנביא היה חי, הייתי ממליץ לו לכתוב, ונודעה יד השם את אוהביו. מאוד עסוקים באהבה, אהבת השם, עבודת השם, בכל לבבך עם השם. למה הנביא אמר עבדיו וזעם את אויביו? וראיתם וסס לבכם, המילה הבאה במקור הנבואי לא מנוקדת. האם אפשר לקרוא אותה גם ועצמותיכם, ולא רק עצמותיכם? בסוף בסוף, אומר הנביא, יבוא דור עם עולם חדש. מושג חדש שלכאורה לא שערו מבותינו. מושג העצמיות. אני ואפסי עוד. גם רוחנית. אל תיבהלו, אומר הנביא. בסוף עצמותיכם קדשת יפרח. יתברר לכם מכל מיני מצבים שגם לכאן הגיע הנחש, וייצור הבחנה בין העצמיות לבין מושגים אחרים. זה לא ייגמר רק בעץ הדעת ועץ החיים. בסוף השאלה שנוסחה קודם בשפת המילים ואהבת לך כמוך, זה האם אני מסוגל להבין שאהבתי את עצמי בגלל אלוקים שונה לחלוטין מאהבתי את עצמי בלי אלוקים. זה הבדל עצום. בסוף מציאות הגאולה תצמיח כמו דשא את העצמיות שלכם. לא יודע אם מישהו עוד יכול להישאר בתבניות הקודמות של מקומה של הפרטיות אחרי שבועיים כאלה. שואל את עצמי, ואולי אני לא יחידי, מה יהיה בעזרת השם עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה? שווים הבנים הביתה. שוות המשפחות להיות משפחות שלמות. שווים החיילים, מפקדים, מקבלי ההחלטות לתפקידים אחרים, למשימות אחרות. ואז מה? מה נשאר מהאמרות הטהורות? הנביא ישעיהו אומר, עומק השינוי הוא לא רגעי. הוא לא רצית משהו טוב שיקרה, התפללת אליו, השגת אותו, שלום על ישראל. הוא יפתח מוביל מהלך של מלחמה בשם השם, של ענווה גדולה, תחושת תלות מוחלטת בהנהגה האלוקית. אז הוא נדר נדר. יש בפרשה נדר, יש בהפטרה נדר. הפטרה המקורית של חוקת. הוא אומר, אם נתון תיתן אותם בידי, את אלה שבעצם שנאתה מובילה להתקיף אותנו, אין להם טיעון, אז מי שיוצא מביתי, אני מעלה אותו. גם מי שמסביר שהחרמתי את הרעם, שדובר עליו קודם במדבר כף א', זה תוצאת הנדר, יש הבדל עצום. בן אדם אומר, אני כובש עיר, ותוצרת של העיר אני מקדיש לשמיים. זה גם חשוב. האדם אומר, היוצא מפתח ביתי, הנה זה הבת שלו. הוא מצטער, חרב עליו עולמו. היא אומרת לו, אולי זה נמצא פה, בסוף פרק י' א'. בתום אליו, אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך. אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מבני עמון. המילה לך, מה תפקידה פה? אומר הנביא ישעיהו בהפטרה של שבת ראש חודש, עצמותיכם קדשת תפרח, עצמיות תפרח. אומרת הנבואה בספר שופטים, לך, עצמיותך יפתח, נגאלה, השם עשה נקמה, ואתה היית החייל של הנקמה הזאת. זה נקרא להסתכל כלפי מעלה. אז תשעבד את לבך, כולל היחס לביתך. זה דקות של הדקות של הדקות של הזיכוך, של העמדת היחס לבת או לבן על פי רצון השם. גם בזה הנחה שינסה להפריד, אבל יש כוח גדול של אמהות וגדול של אבות שכרגע מיוצגים בשלוש המשפחות, אבל חוברים להם ותומכים בהם ומקבלים כוח מהם הרבה הרבה אבות ואמהות. מוכנות לקחת את הדבר האחרון שמנסה המלך לעשות, ושם לנצח אותו. את הניסיון להציב כביכול את העצמיות כסותרת את ירושלים, כסותרת את היכולת להילחם, כסותרת את היכולת להבין שמוסרית המלך הוא סכנה לעולם, לנצח את המחיצה הזאת. ואז הנחש הוא לא נושך. אין לו כוח אמיתי לנשוך. יש לו כוח דמיוני. הפחד, הייאוש, העצב, התסכול, כל אלה המצאות אנושיות. זהירות צריך להיזהר. לא פחד. לא השתלטות דמיונות. אז זה חלק מה... מלחמה הגדולה עם המלך. בין אם הוא בא בהסוואה, בין אם הוא בא גלוי, דבר אחד הוא רוצה. החיים יהיו בצד אחד, רצון השם יהיה בצד השני. ואנחנו נאמר לו, אנחנו רוצים לחיות. מוכנים להילחם על החיים. בגלל שהשם נתן לנו אותם. וכמה שנהיה יותר עבדיו בהקשר הזה, יבוא זמן גם של האהבה. על האהבה שאין איתה יראה, שאין איתה מרחק, שאין איתה שיעבוד למעלה, בסוף האדם אוהב את עצמו ואת סיפוקו הרוחני. קל מאוד להישאב לזה, קל מאוד להישאר שם. זה לא מספיק. גם בזה צריך לנצח את הניתוק ממה שהקדוש ברוך הוא מופיע דרך האומה. לא צריך להישאר רק באומה. יש פרטים, יש משפחות, יש קהילות, יש חיים. איך כל המעגלים האלה עובדים יחד? איך כל המעגלים האלה מחוברים יחד? שבת שלום, חודש טוב, בשורות טובות. יש פה פסקה של הרב קוק. כל אחד ואחת, למדו אותם, זה כזה מסלול עם כוכביות, אז זה לא כל כך לפי הסדר. יש שם דברים נפלאים על הלידה. בסוף בסוף כתוב, אור חסד עליון מתנוצץ, שם השם, אהיה אשר יהיה הולך מתגלה, ונשאר את האחריות שלנו, אבו גודל לאלוקנו. שבת שלום, חודש טוב.